אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ברצלונה פרק 89, הבוקר שאחרי הניצחון החשוב 1-0 על הספלמס משער של רפיניה. מעט שעות שינה, הרבה נושאים לדבר עליהם ופריז אחת להתכונן אליה. איתכם באוזניים אורי רייך, עמית לבנטל ונדב זילברשטיין מאתלטי קליניק. אהלן חברים.
היי, שלום, שלום,
שלום
קיץ, טוב לכולם.
כן, חוזרים מפגרה קצרה, אישר אל הכותרות. לבנטל, לך על זה, הבמה שלך.
כן, התארך היום, השקיעה יותר מאוחרת זה הכי חשוב, אבל...
אבל בספרד רק בלילה עכשיו הזיזו את השעון, ולכן המשחק אתמול נגמר אי שם באחת בלילה.
בדיוק, באחת בלילה שעוננו, שעה שעתיים קדימה מספרד לפני שעברו לשעון קיץ, ותודה, חשבנו לחייב את וואן על יומיים עבודה, כי היה חצי שידור ב-11 וחצי שני. אגב, אתם יודעים שיש אפליקציות שנותנות לך את משחקי היום, אז מחצית שנייה כבר ראיתי את משחקי מחר, לא ראיתי את ה...
היית בעתיד כבר.
כן, בדיוק. תשמע, הכותרת שלי, רפיניה, האיש לא מוערך אולי מספיק, האיש, בוא נגיד, כל פעם שלמין ימל באיזה הייב ותקופה מצליחה, זה כאילו מכניס לו אנרגיות חדשות לרפיניה, וכל פעם שיש נבחרת ברזיל ומדברים על ההנדריקים וכל האחרים, זה גם כן מכניס אותו לחיים. רפיניה, שאתה יודע, הגיע אתמול לשישה שערים, תשעה בישולים העונה, בסך הכל ב-19 משחקים ברכב, הוא החמיץ... לא מעט משחקים עם פציעות העונה, והוא עדיין פה, וזה שחקן עם, אתה יודע, שיש הרבה שטוענים שברסה צריכה למכור אותו בקיץ בגלל המצב הכלכלי.
כי גם יש לו שוק.
וכי יש לו שוק, וכי יש לברסה אופציה של לא מעט שחקני התקפה, וכאילו אתה אומר הוא ותיר, אבל אם הוא נראה ככה, ובוא נגיד את האמת, אנחנו חודשיים לסוף העונה כזה, וזה המאני טיים, ואם הוא נותן סיומת חזירה, אני מזכיר העונה שעברה 10 שערים, 12 בישולים, בעצם היה דמבלה, שכאילו בתחילת העונה הוא עדף עליו בעמדה הטבעית בכנף ימין, ואת יודע, אני אגיד כמה דברים על רפיניה, קודם כל שער הניצחון בנגיחה, שמזכיר שערים מהעונה שעברה, שבוסקט
אוססונה חוץ,
אוססונה, היה גם עוד משחקים כאלה, היו כמה שערים כאלה, נדמה מול סלטה אחד, חטאפה, אבל היכול שעשות תנועות לעומק, כמו חלוץ, לשחק את כל התפקידים מקדימה, אתה זוכר שנה שעברה הוא בא לצ'אבי, אני לא מוכן לשחק בצד שמאל, בהתחלת העונה, כשמול אינטר שם, שדמבלה היה בימין, והוא בא לצ'אבי, אני לא מוכן לשחק שם, ועשה לצ'אבי כאב ראש, אז עכשיו תראה, אנחנו מקבלים את קונדה מגן ימני, שהוא כאילו לא רוצה לשחק שם, אמר לצ'אבי.
ונראה מצוין.
ונראה מצוין, וקונדה עכשיו אולי השחקן הכי חשוב של ברסה, ניגע בזה בהמשך, למה? ואת רפיניה גם, בעמדה שהוא לא הכי אוהב, ושניהם מצטיינים, אז זה הרבה עדות, לכמה אולי זה גם... צ'אבי, זה שהוא יודע שהוא עוזב, אז עכשיו כאילו גם השחקנים רוצים לתת מעצמם למען המאמן, אז זה מראה קצת קרדיט גם לצ'אבי. רפיני אתמול...
הם יודעים מה יקרה הלאה, תשמע, הם יודעים שאין מאמן שבכך ייתן להם גב, הם לא יודעים מי יבוא אחר כך, הם רוצים שאם ינקרו אותם, לפחות זה למקום טוב או לחילופין, הם רוצים להישאר, דווקא פתאום יש להם המון הוכחה כאילו כלפי עצמם, הם צריכים קודם כל לדאוג לעצמם, מה קורה איתם בעונה הבאה.
לגמרי, ואתה יודע, יש פה עניין שהרבה שחקנים משחקים על חוזה, יש לך עודף של בלמים, יש לך לא מעט עמדות עם אומס בהתקפה, בקיצור, לברסה פתאום, זה מדהים איך ברסה תוך חודש, אתה אומר, אין אף שחקן שפוגע התקפית, נביא את ויטור אוקיי, ואחרי חודש אתה אומר, וואי, יש פה כזה עודף התקפי, אין בכלל לויטור אוקיי מקום לדקות.
מה זה אין מקום?
אז אתה רואה את הזזתיות הזאת, הביפולריות הזאת של ברסה, שהיא קצת מניה דיפרסיה עונה, ואתה רואה את זה מתבטא הכי טוב אצל צ'אבי. אבל רפיני, השער פסול, הוא מההתחלה, אתה יודע, שחת הכרטיס האדום, שער ניצחון, עוד החמצה, מחצית ראשונה של המצב הכי טוב, זאת אומרת, הוא היה חי, הוא היה מעורב, וכמה שלמין ימל לא הגיע, אז ההייפ סביב ימל כאילו העיר אותו, פיקס אותו, ורפיני נראה מעולה. רפיני, הרבה מאוד מהתרומות שערים ובישולים שלו הביאו נקודות, והוא שוב היה פה במאני טיים. אני חושב שהשחקן הזה הוכיח והזכיר שיש לו עוד הרבה מה לתת לברסה, ואני, התחושה שלי שהוא יישאר בעונה הבא.
יש איזשהו שילוב בעיניי. קודם כל, זה שצ'אבי מחליט ללכת איתו בצד שמאל, ולא בפעם הראשונה, ורואה שזה עובד. זאת אומרת, גם רפיניה נותן מעצמו, אבל גם צ'אבי משחק סוף סוף עם שני שחקנים שהם שני שחקני כנף קלאסיים, שעושים, נכון שרפיניה לא שחקן כנף שמאל קלאסי, אבל הוא עושה את העבודה הזו. נכון שהוא נכנס לאמצע כי קנסלו מצטרף, אבל הוא גם הרבה פעמים במשחקים קודמים, בליגת האלופות, ראינו אותו גם מרווח לצד שמאל. ודבר שני, הזכרת את זה, העניין של המספר. פרים. למין ימל, כישרון אדיר, הוא בעיניי השחקן עם התקרה בטח הכי גבוהה בברצלונה, והרבה משחקים העונה גם היה השחקן הכי טוב בברצלונה, אבל אם יש משהו שהוא ממש צריך לשפר, זה את המספרים. באיומים על השאר, עכשיו רפיניה הוא לא הצד השני, אבל הזכרת את המספרים שהוא נותן בכיף דקות יחסית מצומצם, וכשלמין אתמול באמת נתן את אחד המשחקים, דווקא אחרי ההופעה בברנבאו במדי נבחרת ספרד נגד ברזיל, דווקא את המשחק הכי ככה פחות מרשים שלו, בקושי נגע בכדור וכולי, פתאום רפיניה צומח, ואני אגיד עוד לפני, נדב התלבט אולי הוא לדבר בכותרת על רפיניה, על כמה הוא אמור לעלות, על האם למכור אותו. אז אני רוצה לשמוע אותך נדב, אבל אני גם רוצה להגיד ואני אוסיף אחר כך, לא יהיה קל לברצלונה למצוא את התחליף לרפיניה מבחינת התכלסיות שלו.
מה זה מבחינת החסיות שלו? אני מסתכל אפילו על נתון אחר לגמרי, הוא נחשב אחד השחקני התקפה עם אחוזי הפעולות לחץ הכי גבוהים באירופה. הייתה תקופה שכולם דיברו על היעדר אינטנסיביות בברצלונה לפרק זמן מסוים, זה לא במקרה היה הפרק זמן שגבי בדיוק נפצע בו, שהוא קרא את הצולבת ואת המיניסקוס, וגם שרפיניה עם אופציית המסטרינגס. פתאום אין אחד מי שעושה את הפעולות לחץ האלה בחלק הקדמי. לבנדובסקי לא עושה את זה מצפיק. פליקס, אני עוד הולך לדבר עליו. אני באמת עוד הולך לדבר עליו. ואנחנו מדברים נגיד על המין ימל, שמאוד, מה שנקרא, משתפר בזה, אבל הוא עוד לא ברמה הזאת. גם אני מאוד, מאוד קשה שלא להעריך את רפיניה. רפיניה מבחינת האופי שלו הוא מה שנקרא ברזילאי הדחוי. בן אדם שלא הגיע בערוץ הישיר כמו הנדריק, כמו ויטור אוקה, שאתה מאתר אותו באיזה גיל 16 בקבוצת נוער שלו וכל אירופה רודפת אחריו. הוא הגיע מאיזה טורניר משני אחרי שאף אחד לא רצה אותו, התגלגל משם לספורטינג ליסבון, ומפה הגענו לשחקן שהוא...
לידס, אתה יודע.
לידס, נכון. אפשר לדבר על זה שהוא לא שחקן, בוא נאמר, הכי מוכשר שיצא מברזיל, כולנו יודעים את זה, אבל הוא שונה, הוא מחויב, הוא בא לשחק, הוא באמת רוצה להיות בברצלונה. זה, אני לא רואה את זה כמשהו שהוא מובן מאליו, בטח לא בסטטוס שברצלונה כרגע נמצאת בו.
וכל זה קורה על רקע דיווחים במהלך הפגרה. הפגרה זה כמובן תמיד זמן למלפפונים וכולי. אנחנו נרוקן קצת את פינת המלפפונים מתוכן עם הכותרות כבר על ההתחלה. אז מגיע על רקע זה שמדווח על כך שבסעודיה רוצים אותו לקראת העונה הבאה, מוכנים לשלם חבילה, כולל בונוסים של כ-100 מיליון אירו. מה התעריף לרפיניה?
אז זהו, התעריף באמת...
50-60 מיליון.
אז זהו, 50-60 מיליון, בוא נאמר, זה לא לצאת בהפסד על העסקה שכאילו כביכול הבאנו אותו. עכשיו, מצד שני, מי התחליף? את מי אתה הולך להביא? כרגע זה מרגיש שאם אתה עושה את זה, זה רק בשביל לסגור חוב כלשהו. זה לא אומר שאתה מביא מישהו אחר או שלא יודע מה. צומח החוץ מלמין ימל, מישהו אחר בנוער, שאתה יכול להגיד, אוקיי, יכולו לשחק רוטציה ביניהם ולבנות...
האם להחזיר את אנסופתי?
אנסופתי... אני מקווה שאיכשהו ברייטון ייקחו אותו, כי הוא כואב עליו להגיד את זה, הוא גם שם לא מצליח להתמודד באינטנסיביות.
יש לברסה את המושלים תמיד שיכולים לחזור, ויש את הצעירים שאפשר לקדם.
כן, אבל רפיניה הוא ממש, הוא סוג של, בתוך המצב הכלכלי של ברצלונה, הוא סוג של פריבילגיה. גם כשלמין ימל לא נמצא, הוא יכול לשחק בצד ימין, ואנחנו רואים שהוא עושה עבודה טובה גם בצד שמאל, אז אני מבין לגמרי, במצב הכלכלי ברצלונה, אם היא תקבל חבילה של 100 מיליון, סיכוי הגיוני,
100 מיליון זה שונה.
כחבילה, כחבילה של 100 מיליון, יש סיכוי שתרצה למכור אותו, אבל זה לא יהיה קל להחליף אותו. זאת אומרת, אין גם בסגל הנוכחי, חוץ מלמין ימל, עוד שחקן כנף טבעי, ולהחליף אותו, למצוא מישהו שיביא את המספרים האלה.
לא, אני אגיד לך מי ברנרדו סילבה.
לא אמרת כלום.
למה לא?
אני שואל
כלכלית. אם אתה חייב למכור כלכלית את רפיניה, אז אני לא יודע כמה כלכלית אתה יכול להביא את ברנרדו סילבה.
כן, אני צריך להגיד שבעצם ברצלונה בבעיה, גם בגלל השוק והמחירים המטורפים שאתה יודע שאנחנו נמצאים בו, אבל הפתרון זה כל השחקני הבית שמאוד עוזרים לברסה, גם מביאים את הרעב הזה לתארים ואת הזהות עם המועדון ולקהל, וגם נותנים לך, אתה יודע, מורידים את תקרת השכר קצת, אז ברסה מרוויחה מהצעירים שלה, מקוברסי, ימל ואחרים, בכל הגזרות האפשריות. אני חושב, אתה יודע, אחד הדברים ששאלתי את עצמי תוך כדי השידור אתמול, לא ראינו שום חילופי מקומות בין ימל לרפיניה כשהם שחקו.
כן.
בעצם רק עם החילופים ראינו שינויים במקומות, ואני שאלתי את עצמי, הרי הרבה יותר קל לשחק שחקן קו כשיש לך את קנסלו שכל הזמן תומך ועושה תנועה והוא עוד חלוץ או קיצוני, לעומת קונדה בצד השני שאם הוא לא מקבל לו הנחיה מפורשת הוא, לא, הוא נעצר שם 40 מטר מהשאר. אז הרעיון הוא לבודד את ימל כאילו התקפית, ובצד השני של רפיניה התמיכה. אני תהיתי אם היית מחליף אתמול ביניהם, איך זה נראה? אם רפיניה היית שם אותו בצד של קונדה הוא גם היה כזה טוב, ואם ימל היית שם אותו רגע מעביר אותו כמה דקות אפילו לצד שני, אולי זה היה מכניס אותו לעניינים?
למין ימל, אתה יודע, אנחנו אומרים את שניהם באותה נשימה, כי הם באמת אותה עמדה, אבל כן משחקים ביחד. למין ימל אתמול באמת 10 דקות ראשונות נגע רק פעם אחת בכדור, ובאופן כללי לא הצליח להשלים אף דריבל, לא היה במשחק.
ודווקא שחקן כזה שצ'אבי כל הזמן מדבר כמה הוא בחור צנוע ושמח, והילד הזה שהוא כאילו מגיב היטב, עדיין אנחנו מדברים פה, אני תכף הכותרות שהיו בימים האחרונים על המין ימל ככה, אחד, שמועות, החולצה, ברסה מכינה איזה תעלו לנייקי, כי יש ריב בין ברסה לנייקי, תיתן ללאמין ימל את החולצה מספר 10 עונה הבאה, וזה יהיה, הוא יהיה המסי החדש, והטריק השיווקי הוא כבר החולצה השנייה שהכי מוכרת אחרי לבנדובסקי, הכותרת הוא כל השיאים שהוא שובר בתור השחקן הכי צעיר שכבש בנבחרת, שכבש בברסה, שהופיע כל הדברים האלה, ההופעה שלו האדירה במדי ספרד, כמו מסי ברונלדיניו, מקבל תשעות בברנבאו, כובש סוחט פנדל, מבשל שער, ועוד מהלך שהוא מוביל לפנדל. זאת אומרת, המון כותרות בגיל 16, אתה יודע מה, גם בגיל 25 זה לא קל להתמודד עם כאלה, אבל בגיל 16 זה באמת פלא שהוא איתנו, ואתה יודע, זה בן אדם שדואג ומפרנס 50 אנשי משפחה בערך סביבו, עם כל הזמן הלחצים שזה בא, וזה קצת לא טבעי, בוא נגיד, להתמודד עם זה, אז זה היה מובן, ואני חושב שבקטע הזה רפיניה הראה אתמול בגרות. הרבה פעמים אתה אומר, אם השחקן מספיק טוב, אף אחד לא יזיז אותו מהעמדה שלו. אבל רפיניה מראה שוורסטיליות, בעצם אחד הדברים הכי חשובים בכדורגל שלנו זה וורסטיליות. רואים את זה עם ריאל מדריד ובלינגהאם ובכל מועדון גדול. השחקנים צריכים לדעת שחק יותר מעמדה אחת, צריכים לתקוף שטחים, זה יותר ממערכים, גם אתמול עם החילופים של ברסה. אתה יודע, להכניס את פליקס, זה היה יותר איך אתה פותר את הבונקר הזה, בפחות דגש על איך אני מעמיד את המגנתית. אני רציתי לשאול אתכם שאלה, בתור מי שפרשן את המשחק. אם יש חילוף בברסה, במצב כזה, האם זה צ'אבי עושה את החילוף להגיד, או אוסקר העוזר, כי כאילו צ'אבי לא על הקווים, אז אתה יודע, עכשיו מצד שני ברור לנו שההוראה באה מלמעלה, אז מה להגיד?
אני חושב שהיא באה מלמעלה.
חילוף של צ'אבי או חילוף של אוסקר?
חילוף של המשפחה.
כן, לא, קשה להגיד מאיפה זה בא. אני מניח ששניהם כאילו גם מדברים על זה, גם שצ'אבי שם, להגיד שזה מגיע רק ממנו, והוא לא מדבר עם אח שלו שהוא במקרה עוזר מאמן שלו.
לא חושב שזה אח שלו, הוא מעביר את זה למישהו בספסל, שמעביר את זה לאח שלו, אבל כי אח שלו צריך לראות את המשחק.
כן.
אבל
אפרופו חילופים, נדב הכותרת שלך היא עוסקת בחילוף שבסוף הביא את הבישול, וגם את ההחמצה האדירה, לא נשכח.
לא, זהו, ההחמצה פחות מטרידה אותי. ההחמצה, אתה יודע, זה כל כך שרירותי, ההחמצה תמיד יכולה לקרות. זה בכמעט גול שהיה, כאילו, כמעט שוויון שיצא, איך קוראים לו? השחקן שקראו לו פדרי החדש.
מוליירו, מוליירו.
אפשר לבוא וליפול על אוריול רומאו, על איך עוד ילד, לא יודע בן כמה, מתקתק אותו בדרך לכמעט שער שוויון, אבל מי רואים בפריים? את פליקס הולך לאט, אחריו, מנסה להדביק אותו, אולי.
גם במשחק שהוא נותן בישול אדיר, אתה מחפש אותו ב...
מה זה מחפש אותו? יש לו תפקיד מסוים. קל למצוא אותו. זה בדיוק כל הסיפור של פליקס. זה בדיוק כל... זה החבילה שאתה מקבל מפליקס. אתה יכול או לקבל ממנו בישול, חיית המשחק, אין מה להגיד, הבישול מדהים, מצוין. ובמקביל, אתה לא תראה ממנו את העוד אקסטרה ספרינט הזה, זה לא שהוא עייף, הוא עלה לא מזמן לשחק, הוא לא עשה את האקסטרה לחץ הזה, וזה שחקן שאי אפשר לסמוך עליו. בוא נגיד יותר מזה, התחלנו לדבר באמת על הזדמנויות שיש על שחקנים, התחלנו לדבר על מה יהיה את המונה הבאה, אני לא מבין את פליקס, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם שהייתי, אני לא מבין אותו, אין לך עוד הרבה הזדמנויות. כבר אתה שרוף בכל כך הרבה מקומות בקריירה שלך, אף מועדון לא לוקח אותך ברצינות אחרי גם אתלטיקו מדריד וגם צ'לסי, קיבלת הזדמנות פס בברצלונה, כמו שאובמיין קיבל, אחרי שגם תפסו ממנו טראבל מייקר. מה אתה עוד רוצה? איזו עוד הזדמנות אתה חושב שתהיה לך? כאילו מפה זה כבר סעודיה, די, סיימת? כבר? נגמר הסיפור שלך?
כן, אז זו שאלה טובה, כי גם בפגרה, אפרופו מלפפונים, אז דובר על כך שהאתלטיקו לא תסוס לשלוח אותו שוב בהשאלה, ושהיא תרצה כסף אולי, כי היא צריכה גם לפנות פייר פליי, ואז אמרו שאולי ניגו מרטינס יעזוב את ברצלונה בגלל עומס הבלמים, ואולי הוא ייכנס בעסקה עם אתלטיקו וכולי. אתמול זה מסוג המשחקים שז'ואו פליקס כן אוהב ברמה מסוימת, כי נכון שלס פלמאס הלכה אחורה, אבל זה כן משחק שהיה בו קצת יותר שטחים, ראינו אותו במהלך שהוא מבשל את השער, לא צריך לפרוץ איזושהי הסתגרות בדריבל על הקו, אלא עושה שם גם תנועה יפה, גם מכניס את הכדור החכם, גם הוא בסוף כן מייצר מספרים בלא הרבה דקות, אבל בהשוואה לרפיניה, ואפרופו המחויבות שאמר פה נדב, זה לא באותו לבל כמו הברזיל.
אחת הבעיות של ברסה זה שצ'אבי לא יודע על מי יכול לסמוך, וכל הזמן אתה שחקן אחר מביא את ההברקה, אין לך, כמובן יש את לוונדובסקי איש המרכזי, אבל ז'ואו פליקס אם הוא היה נותן את היכולת שהוא הביא תמונה לספסל כל שבוע, הוא היה בהרכב, אבל כל הזמן זה משתנה, יש פציעות, יש שינויים, החוסר יציבות, החוסר עקביות הזאת, זה בעצם מה שעשה את ברסה הגדולה וכל קבוצה הגדולה, זה שכל שבוע צ'אבי, אינייסטה, מסי ואחרים היו באים בסיאם, וגם כשהם לא בסיאם אף אחד לא התקרב לרמות שלהם, וברסה אתה קצת לא יודע מה תקבל, אתה זורק לתנור את החמין הזה, ופעם אחת למינימל טוב, ופעם אחת הוא לא בא, ופעם אחת רפיניה טוב, ופעם אחת הוא לא, וז'ואו פליקס פעם אחת טוב, ואז חודשיים נעלם. ז'ואו פליקס רק לפני כמה ימים, שבוע, גם לפורטה וגם דקו מצוטטים כמי שאומרים שהם רוצים אותו, וגם את הז'ואו השני קנסלו לעוד עונה כמושלים. זה לא פשוט, גם על קנסלו יש הצעות של סיטי מקבוצות אירופיות אחרות לקנות אותו, וגם ז'ואו פליקס, אתה שואל באיזה מחיר, כי אתה יודע, העובדה, בוא נגיד שבמסע ומתן, אם אתה רוצה מישהו, אתה צריך לשדר שאתה לא רוצה, כמו המערכון של הפרלמנט והדירה, כן, אל תשדר שאתה רוצה אותה. אז ז'ואו פליקס גם, אתה יודע, אף אחד לא קונה את זה, שנעולים על ברסה לגביו, יש לו העונה, עזוב את המספרים, 9 שערים, 8 בישולים, העקביות של ההופעות לא שם, הוא בא ואז לא, הוא נעלם, ואתמול הדבר המתסכל אצל שחקנים מסוגו זה שאתה רואה את האיכות של הפעולות, נכון, שלו, כן. ואתה אומר איך יכול להיות שהוא לא מייצר את זה, כשהוא במיטבו הוא מעשה מהלכים על המסי ועל הגדולים ביותר, אבל למה זה לא קורה מספיק? למה הוא לא שם? למה אתמול הוא עולה מהספסל בעמדה שהיא בין כנף שמאל לבין באמצע מאחורי החלוץ, מקבל את החופש, פתאום הוא נוגע בכדור אתמול 30 פעם בפחות מ-30 דקות, ואתה אומר, תעשה את זה כל הזמן, וגם היה לו תחתה נוראית שלו במקום לסגור את המשחק, שזה עוד לפני זה שהוא לא סגר טוב בהגנה. זאת אומרת, השחקן הזה, יש הרבה שחקנים שיש להם שהם נראים, אתה רואה אותם, יש להם את הקלאסיות, את התנועות של כדורגלן, אני לא אגיד שהם
הליכה
לא...
של שחקן,
הליכה, כן, פוזה של כדורגלן,
לא, גם יש לו את הפלר,
יש לנו גם בארץ שחקן כאלה, ואני לא אזרוק שמות עם כל הפיתוי, אבל אתה יודע, הפוזה הזאת, אבל זה לא מספיק, במספרים, בעקביות זה לא מספיק.
טוב, הכותרת,
מספיק לפני איזה 20 שנה אולי, אתה יודע, זה שהכדורגל היה פחות אינטנסיבי, היה מצריך פחות אתלטיות משחקנים, זה מסוג השחקנים שהיו מצליחים פעם, הוא, אוזיל, הייתי אפילו יכול לשים במשפט כזה, למרות שאוזיל ידעתי יותר.
אתה יודע משהו, אם אני אתלטיקו, אני מנסה להביא אותו למילן או לאינטר.
מדהים, רעיון יפה.
יש שם, לא, אני אגיד לך למה, יש שם לא מעט שחקנים שמילן לא רוצה להגיד לאה, אבל יש הרבה שחקנים שאתה יכול להביא באיזה טרייד, אתה רק צריך למצוא מישהו שאתה יודע מה, אני גם ב-50-60 מוכר אותו. אחת הבעיות עם ז'ואו פליקס זה המחיר ה-126 מיליון שהוא עלה לאתלטיקו.
כן, אבל אף אחת לא תשלם לדעתי 50-60.
לא, גם אתלטיקו אמרה שהיא...
וגם ברסה בוודאי שלא תשלם סכומים כאלה.
אתלטיקו אמרה שהיא תסתפק גם ב-75-80.
היא תסתפק, נחמד מצידה, אז אולי נעשה מגבית פה.
אני אומר שלא, כשאתה אומר את זה, זה אומר שאתה מתחיל את המסע ומתן משם, יציאו 50 לסגור על 60 וקצת.
לדעתי מה שיכריע בסוף, גם במקרה אגב של קנסלו וגם במקרה של ז'ואו פליקס, זה עד כמה הם יעמדו על הרגליים האחוריות, כמו שהם עמדו בקיץ האחרון, ואמרו, אנחנו רק ברצלונה. ברור שזה לא יכול לפתור את המסע ומתן ולעמד את הסכום על אפס, אבל זה כן יכול להשאיר את שניהם בברצלונה. לדעתי, קנסלו יישאר פליקס, זה יותר תלוי בפיני של העונה שלו.
ואגב, מילה אחרונה על פליקס, בפורטוגל, בבנפיקה ובספורטינג, בנפיקה הוא בא משם, אבל גם בפורטו, בכל הקבוצות, 3 קבוצות הגדולות, יש בלמים אדירים צעירים בקבוצות האלה שנגיד אתלטיקו, הבעיה המרכזית שלה זה קצת גולש לעניין אתלטיקו, אבל כמובן הבלמים, זה העונה הגנתית הכי גרועה של סימיוני באתלטיקו, כמאמן, ואתה מביא את אחד מהאיגנסיוים האלה, הבלמים האלה, באיזה עסקה עם פליקס, ואז אתה מוריד את המחיר שלו, זה משהו ש...
תפרת את זה מעניין.
כן.
תפרת את זה
מעניין. הגיוני.
כן.
טוב, הכותרת שלי עוסקת קצת יותר במשחק באופן כללי, כשהיינו ילדים והיינו חוזרים הביתה מבית ספר, אז אמא או אבא היו שואלים אותנו איך היה, ואז השאלה הבאה, אם ההורים דאגו לכם לימודית, הייתה, היו שיעורי בית, והיו צריכים ככה להיאלץ מה שנקרא להסתמך על התשובה שלכם, על האמינות שלכם, נקרא לזה ככה, היום זה לא ככה, היום יש אפליקציה, קוראים לזה סמארט סקול, אני בעבודה, לא משנה איפה, אתה מקבל פוש, של הילד שלך בשיעור הזה והזה היו כך וכך שיעורים והוא צריך לעשות בקסם וחברים את הדפים מ-34 עד 36. ככה זה עובד היום. בכדורגל אתה בעצם לא יכול להגיד לא ידעתי בתור הורי. בכדורגל, מאז שהתחילו לצלם ולשדר אותו, זה אותו דבר. אתה גם יודע איך הקבוצה שלך נראית, ואתה גם יודע איך היריבות בכל המשחקים שלהם נראות בלחיצת כפתור אם רק תרצה, ככה שאתה לא יכול להגיד על הקבוצה שממולך לא ידעתי או לא הכרתי, ועל המשחק אתמול אני מרגיש שאני יכול להגיד שברצלונה עשתה שיעורי בית, כי על פניו המשחק הראשון בין הקבוצות בסיבוב הראשון הסתיים גם בניצחון של הפרש אחד, אבל המשחק עצמו, למי שראה אז ולמי שראה אתמול, היה מאוד מאוד שונה. במשחק הקודם היו המון מצבים ללס פלמס, היא כבשה שער ראשון מוקדם, ברסה אימה על השער פעם ראשונה בדקה 50, כבשה בדקה 55 במקרה שהכדור פגע שם בראש של לבנדובסקי, והייתה צריכה גם שער בתוך התוספת בפנדל כדי לנצח את המשחק. ואתמול זה היה סיפור אחר, כי ברצלונה שראתה בסיבוב הראשון ובכלל העונה של איך לס פלמס, איך היא משחקת באופן קבוע, הפעם היא באה מוכנה. ופימיינטה שימר במשחק הראשון על המתפרצות של ברסה, כאילו אמר לה בואו תנצחו אותי במעברים, עשה את זה גם אתמול. במשחק הראשון ברסה מאוד התקשתה לעשות את זה, ואתמול גם בגלל הפציעות אבל לא רק, אז ברסה שיחקה כדורגל שמתאים ליריבה עם קו הגנה גבוה, היא לא חיפשה בכוח את ההנאה האיטית והסבלנית שקצת סבלנו ממנה בהרבה חלקים של העונה, היא כן שאפה להעניש את העמידה הזו של היריבה שלה, שחקנים כמו קוברסי עם הכדורים הארוכים שלו, עם החצים שלו, סרג'י רוברטו שנראה טוב לאחרונה בקישור, פרמין שהוא מאוד ורטיקלי, מאוד ישיר בהשוואה ליתר הקשרים שיש לברצלונה, למין ובעיקר רפיניה שדיברנו עליו שיודע לנצל את השטחים האלה מאחורי קו ההגנה, כל אלה למשך הרבה מאוד דקות עבדו בצורה טובה, ככה הגיע המהלך של הכרטיס האדום ששינה את המשחק למשל, בנוסף לזה ראינו את ברסה גם מרווחת יותר לצדדים, גם עם הצטרפויות של קונדה, גם עם הצטרפויות של קנסלו שיצרו מצבים, ראינו מהלכי כדורגל באופן כללי שלא ראינו מברצלונה של הסיבוב הראשון. אז אני לא יודע אם לחואקין הרננדס אבא של יש על הטלפון סמארט סקול, אבל הילדים שלו צ'אבי ואוסקר, שאתמול משחק שישי שהוא מתחיל על הקווים, כן. שישה ניצחונות, הם מראים לאחרונה שהם התחילו לעשות הרבה יותר שיעורי בית, וזה לא רק במשחק הזה, זה בכלל בתקופה האחרונה.
אוסקר קלופ קוראים.
אוסקר קלופ, נכון, זה הכינוי, בגלל הלוק וגם בגלל המאזן הלא רע. שוב, בפגרה מתראיין לפורטה, אפרופו העניין של צ'אבי, והוא אומר, אנחנו רוצים שצ'אבי ימשיך, ויש עוד ועוד קולות, התקשורת שמדברים על זה שזו המטרה בברצלונה, שהוא ימשיך, הוא כבר מכיר את המערכת, יש את החוזה וכולי, אבל צ'אבי עצמו אומר בכל הזדמנות, כבר קיבלתי את ההחלטה, הודעתי, אני לא מתכוון לשנות את ההחלטה שלי, ולבנטל אתמול דיברנו, אתה לא בטוח שזה לא קצת תחזיקו אותי.
כן, תראה, בוא נזכיר שההודעה של צ'אבי זה לא משהו שהוא תכנן מראש, זה היה תגובה אחרי הופעה מאוד מתסכלת, שבעצם גמרה את העונה, בוא נזכיר, ינואר היה חודש טראומטי, דצמבר ינואר היו חודשים טראומטיים לברסה.
הוא טוען שזה כן דשב את סוף.
כן, אני חושב שזה צבר אירועי, מה שקרה, היה 4-1 הפסד לריאל בסופר קופה, הדחה מהגביע שם בבלבאו, ואז ההפסד הזה שכבר בינואר גם גמר להם ריאלית את הסיכוי לאליפות, נכון ש... אתה יודע, ברסה עוד רוצה להאמין, אבל זה גם צ'אבי מודה שהגורל האליפות ברגליים של ריאל מדריד, ואם ריאל לא תאבד נקודות, גם ניצחון בקלאסיקו לעזור לברצלונה. תראה, זו הייתה התפרקות שם מול ויה ריאל באותו משחק לפני חודשיים, וגם הרבה דיבורים במועדון שזה בשביל להוריד לחץ, וכולם מדברים כמה זה עזר, כמובן היה את הברביקיו של לבנדובסקי ריח אצלו בבית את השחקנים של ברסה, כדי להגיד זה לא צ'אבי, זה אנחנו וניקח אחריות ונעזור למאמן. אני חושב ש... תראה, הבעיה היא כזאת, אני חשבתי אם נגיד ברצלונה הייתה מודיעה לפני כמה, בפגרת הנבחרות האחרונה, סגרנו עם מאמן לעונה הבאה, אני חושב שצ'אבי לא לוקח את זה טוב,
כאילו יש... למרות שהוא זה שכאילו...
נכון, אבל יש בו משהו בפנים, שכאילו הצעד שלו נועד להביא לתגובה של השחקנים. הרי זו אותה קבוצה שלקחה אליפות עונה שעברה, גם לפורטו אומר, התוצאות די, אתה יודע, אי אפשר להגיד שהיו קטסטרופה, הוא הביא אליפות, זה, נכון, הסגנון בעייתי, אבל זו תקופה מאוד קשה. בסוף זה עניין של לחץ, גם צ'אבי מדבר כל הזמן כמה זה מועדון לחוץ, כמה זה הכי לחוץ בעולם, אבל... ואין תחליף לצ'אבי, אין מישהו שהוא מזוהה עם המועדון כמו, אני חושב שזו הייתה החלטה בדיעבד שאני לא אהבתי אותה, אני, בכלל כל הטרנד הזה של מאמנים שמודיעים שהם עוזבים בסוף העונה, זה, אתה יודע, אפשר לראות זה לכאן ולכאן, עם כל הקטע של מחויבות שחקנים,
אתה רואה?
כשאתה יודע שהמאמן לא ממשיך, האם תיתן לי שיהיו לו הכל, זו שאלה רצינית, אבל... אני חושב ש...
אתה רואה את הסריט שהוא נשאר המאמן של ברצלונה?
כן, יש הרבה... קודם כל, תראה, יש הרבה... גם קראתי בתקשורת הקטלונית בתקופה האחרונה על דיבורים, שאם הוא עובר את פריז ומוציא תוצאה טובה בקלאסיקו, ויש וייבים אחרים בברסה, אז יהיה דיבור על הערכת חוזה, כאילו לפורטה וצ'אבי ייפגשו אחרי השלושה שבועות המכריעים האלה, אני בהחלט רואה מצב שהוא נשאר, זה לדעתי תלוי בו, דבר אחד בטוח, גם דקו ובעיקר לפורטה מאוד רוצים שהוא יישאר, הכל תלוי בסוף בצ'אבי עצמו, בתוך ידיעה שאתה יודע, צ'אבי לא הולך אחרי, מה הוא יעשה אחרי זה, אז, כי אני לא רואה אותו ממשיך מאמן בקבוצה גדולה באירופה, אולי בארצות הברית, אולי באינטר מיאמי או בסעודיה, קטר, אבל אני חושב שמבחינת צ'אבי אתה יודע, לא אהבתי את זה, שאת ההודעה הזאת המקורית, אני מבין את הלחץ שיש עליו, אבל אתה יודע, תקופה קשה, איך אמר פפ גוארדיולה, דווקא בתקופות הקשות, זה המבחן, ושם אתה צריך לסמוך על המסיע, אז תראה מה הוא עשה, הוא פתאום מביא את פאו קוברסי, למיני אמל, יש לו הרבה מניות בתקוות האלה, לדור החדש, בהרבה דברים שאתה רואה שנים קדימה, הצמד הזה, הראוכו וקוברסי במרכז ההגנה, אי אפשר לשכוח את כל הבעיה עם מה שקורה מחוץ למגרש, תקרות שכר, פרשת נגררה, פציעות, עניינים, ואני חושב שבסיטואציה קיימת, שאבי עשה עבודה בסדר, לא כישלון גדול, ובטח ובטח שאתה רואה את העובדה שהמגמה לאורך העונה ברסה כן משתפרת, היא בתקופה הכי טובה שאתה בחודשיים האלה, והיא מקום שני, היא חזרה אליו אחרי עידן ועידנים, מאז המחזור השמיני לא הייתה שם, עד לשבוע האחרון, שבועיים האחרונים שלך. בקיצור, אני חושב אני לא אהבתי את ההודעה, אני חושב שצ'אבי כן צריך להישאר, אני חושב שאם אני צריך לבחור כרגע מישהו שיחליף אותו, יש לי שם אחד, מיקל ארטטה מארסנל, בעיניי הכי מתאים, אחריו לואיס אנריקה.
באמת, לואיס אנריקה? לא יודע. אני רוצה לראות אותו חוזר.
מה, אני לא יודע, אבל אני חשוב לי שזה יהיה מישהו שהוא דובר ספרדית, שהוא קצת מזוהה, שהוא מכיר את המועדון, ללכת על נגלסמן דזרבי, כל הפליק, זה נשמע מוזר.
בפלש ניוז קצר, בפגרה נטען לפחות שהשמות שהוזכרו, כמו למשל דזרבי וטוחל ונגלסמן וארטטה ירדו כרגע מהפרק, כל אחד מהסיבות שלו, ושמה שנשאר כרגע לפרק זה לואיס אנריקה, שבמסיבת עיתונאים שאלו אותו ואומר, אני לא זה ששובר חוזה עם פריז, אומר, אני אשמח לחזור לברצלונה בעתיד, אבל כשאני הייתי פנוי אז הם לא היו פנויים, ועכשיו כשהם עומדים להיות פנויים אז לי יש חוזה, ותוכל
בפליק
ורפה מרקס, כן. אלה המועמדים הנוכחים. אפרופו לחץ, אני אמרתי את זה גם בפרק הקודם, אני חושב שהלחץ שירד אחרי ההודעה של צ'אבי היא מי צ'אבי עצמו, והוא זה שמרשה לעצמו ומאפשר לקבוצה שלו לשחק כדורגל אחר. לא ראינו כמעט את למין ורפיניה משחקים ביחד לפני שהוא נתן את הודעה הזו, וגם לתת לקוברסי את הקרדיט זה משהו שאולי ככה ירד ממנו הלחץ. השאלה, אם זה נמשך טוב הצוף העונה, אז אני לא אומר שזה ייגמר באליפות, וכנראה זה גם לא ייגמר בזכייה בליגת אלופות, אבל אם הכדורגל ימשיך להיראות יותר ברצלונאי, אנחנו רואים בסוף במשחקים האחרונים כדורגל שלא ראינו ברצלונה בחלק הראשון של העונה, האם זה ישכנע אותך נדב שצ'אבי הוא האיש שצריך להמשיך על הקווים? הפרצוף שלך אומר שלא, אבל אני אומר בהמשך למשפט, בהתחשב גם במועמדים להחליף אותו, אי אפשר להתעלם מזה.
תראה, אני חושב שיש גם מעמדים שלא מדברים עליהם, בסוף יש הרבה תולה גם בהרבה תנועות שהולכות לקרות בסוף העונה הזאת. אני בטוח לא שאני רוצה עד כדי כך את טוחל גם, אבל אני בטוח שדברו אחרת על טוחל או על לואיס אנריקה ברגע שידעו מה קורה איתם בסוף העונה. בוא נגיד זה ככה, אם בטעות צ'אבי, אם בטעות צ'אבי ברצלונה מנצחים את פריז, קשה לי להאמין שלויס אנריקה ממשיך, סבבה, הוא יהיה עוד אחד מאותם מאמנים שהולכים הביתה אחרי. אז באמת קשה להגיד, אני עדיין חושב...
אתה עוד לא במקום של להשלים עם הישארות אפשרית רעיונית של צ'אבי.
אני...
הרבה צריך אולי לקרות.
הרבה צריך לקרות, אני לא חושב שכדורגל ישתפר עד כדי כך, אני חושב שאפשר לעשות הרבה יותר מהסגל, שיש מה שקורה כרגע ברצלונה, גם אם זה מבחינת המון אנשים נראה סוג של שיפור. אני אדבר על זה, אנחנו הולכים לדבר באלופות על המאצ'אפים שצפויים להיות קצת, ואני אגיד למה באמת יש בעתיות עדיין בברצלונה, מבחינת גם בתקופה מאוד טובה שלה כרגע תחת שווי.
כן, אבל מה שאתה כן מתרשם ממנו, נעבור ככה לגעת בכמה נושאים מקצועיים על קר הדשא, מלבד השחקנים שהזכרנו בכותרות. ההגנה, 5 משחקי ליגה רצופים שלא סופגים, זה לא קרה להם הרבה מאוד זמן.
לא, טרשטגן גם חזר, פאקו ברסי שגם שווה לדבר עליו.
זה האיש שרצית לדבר עליו, היה כמעט מועמד לכותרת מה שנקרא.
היה מועמד לכותרת, אבל אתה מבין, מה שאתה אמרת לי, זה מה שאני חושב שהבעיה איתו. ככלל, הוא לא בן אדם של כותרות, מה לעשות, סך הכל איזה בן
דווקא בפודקאסט קודם הוא היה בכותרת שלי, הוא היה בכותרת שלי, נתתי לו את הכבוד. בן 16-17
יציב סך הכל, גם אחרי הופעה טובה, כאילו סך הכל בנבחרת ספרד, עדיין הוא עושה דברים מטורפים. יותר מזה, אני תמיד הורג אותי הדברים האלה מבחינת יחץ בגילאים האלה. אני שמעתי על מיקאל פיי, סליחה, שמעתי עליו טריליון פעמים.
גם אני, כן.
לא ראיתי אותו אפילו פעם אחת בקבוצה הבוגרת.
ואז בנבחרת הוא נותן גול.
אז הוא נתן כל מה סרטים בנבחרת. על ריקי פוץ' שמעתי יותר ממה שמעתי על מסי, שהיה בגילאים האלה, סבבה? ופתאום הגיע איזה אחד, פאקו ברסי, משום מקום. בלם יציב, מתמודד פיזית עם גדולים ומנוסים ממנו, משחק רגל מטורף, כאילו מבחינת היכולת שלנו למסור קדימה, לא לוקח החלטות משוגעות מדי, מאוד מרוכז, מאוד טוב, איך לא שמענו עליו?
אני אגיד לך משהו, קודם כל, כי קודם כל יש את העניין ששחקני בית...
אני חושב שלא חשבו בברצלונה שיגיעו השנה לצורך להשתמש בבלם על המסיע, כשיש את הראוחו וקונדה וקריסטנסן ואיניגו, והגיעו אליו.
תראה, דיברו על פאי, עדיין המשיכו לדבר.
שברסה החתימה את איניגו מרטינז, אמרו, בשביל מה הם צריכים עוד בלם, הוא לא ישחק בכלל, יש את קריסטנסן וקונדה והראוחו וכל כך הרבה לפניו, מה, אתה יודע, מה, ואז אחרי שדיברנו על זה, עכשיו תראה את ברסה עם קוברסי, שזה מראה ככה גם על ה-DNA של המועדון ולעבודה שעושים בלמסיע. אני חושב שיש פה גם עניין אידיאולוגי, צריך לזכור, גם היה לנו את מר גיו ואת אקטור פורט, ולא מעט שחקנים שקיבלו את ההזדמנות שלהם, וקוברסי ידע לקחת את ההזדמנות בשתי ידיים. אני תמיד אומר, יגיעו המשברים, יהיה האתגרים, מקצועית, נפשית, אישית, פציעות, בסוף החוכמה הגדולה זה להתמודד עם המשבר הראשון שיגיע. אם יש דבר אחד טוב שקרה לברצלונה בעשור האחרון, זה הכישלונות של אנסו פאטי, של גם עוד לפני זה אתה יכול לחזור לבויאן, לריקי פוץ', כבר בשחקנים שאמרו הם הדבר הבא, וזה לא קרה, ולכן היום יש יותר זהירות וכפפות של משי, ותראה, לפעמים קשה לדעת את איך שחקן התפתח, זה עניין של ביטחון, של תחושה, של כל מיני משתנים, אבל כן, אתה אומר, מיקאל פאי, זה נכון, שחקן שמדובר עליו, גם ברסה שילמה עליו בזמנו 2 מיליון יורו, וזה בלם שהוא לא יישאר בברסה כנראה שנה הבאה, כי הדיבור על מיקאל פאי זה שיש הרבה קבוצות גדולות שרוצות אותו, כולל מנצ'סטר יונייטד, גם מגרמניה, גם מצרפת, ואתה יכול לעשות עליו כסף, אם אתה יכול להכניס סעיף עם אופציית קנייה בחזרה, כמו שיש אצל צ'אדי ריאד ומיקה מרמול שיש 50%, אתה יודע, ברסה יש הרבה שחקנים על הבקנה, אבל תשמע, באמת, אדיר, אני חושב ש... פאו קוברסי זה התקווה ולמינימל ברגעים הקשים של העונה הזאת פתאום צצה התקווה הזאת וזה קרדיט גדול לצ'אבי, צריך לזכור צ'אבי כמו שהוא קיבל מבנחל את הצ'אנס אז זה אותה דרך של המועדון פאו בעיניי גם בנבחרת ספרד אתה יודע הוא העתיד הגדול ואני חושב שמאוד עוזר לו שהוא משחק ליד בלם מנוסה אתה יודע שיש לידו את מי שישלים אותו ירגיע אבל כן, אני, שוב, יגיע הטעות הזאת,
כן,
אני יכול להיות חושב... שזה בקלאסיקו אגב.
נכון, כן. אני אגב חושב ש, והחמאתי לו מאוד והכותרת שלי הייתה עליו בפרק הקודם, אני רק צריך להגיד שעדיין יש בערך כל משחק את הפעם האחת שהוא עושה טעות שכמעט שווה גול. זה לא משהו שהוא בסטטיסטיקה, כי הרבה פעמים זה כדור גובה שהוא לא עולה אליו והשחקן מגיע לפניו, ואין לך את זה בשום סטטיסטיקה שמישהו מסתכל ומנתח, כי הוא לא טועה בעצמו, הוא פשוט לא עומד נכון את מעוף הכדור, או איזה דריבל ששחקן ככה כן עובר אותו. זאת אומרת, הוא בלם, בוא נאמר, ברמת האיכות, אם אני נותן ציון ליכולות ההתקפיות שלו, כרגע זה ציון שהוא קצת יותר גבוה מיכולות ההגנתיות. זה לא אומר שאין לו יכולות הגנתיות, אבל יש לו שם איפשהו ככה להשתפר, והוא ראה פיקה היה אתמול במשחק.
כן, פיקה.
דיברתי על זה, דיברתי על הבלמי ברצלונה האלה שהם אוהבים לייצר, קודם כל אלה שיודעים לטפל בכדור ולשלוח את הכדורים הארוכים ולהיות פליימקרים ורק אחרי זה לעשות הגנה. אז קוברסיו צריך לשים לב לדעתי על העניין ההגנתי, הוא טוב, הוא מצוין, הוא עשה עבודה טובה על אוסימן, אבל גם אותו הוא איבד פעם אחת שזה היה יכול לעלות ביוקר.
בדיוק.
היה משתנה.
בסוף, כן.
מה הסטטיסטיקה של יתר העולם? כאילו זה נשמע שאתה מאוד מחמיץ, אני חושב שלכל בלם כמעט יש את המצב האחד הזה שהוא כמעט מחמיץ או כמעט לא מגיע אליו.
אבל לא כל משחק, אצלו זה כמעט כל משחק יש איזה מיני הרדמות כזאת, אני לא מחמיר איתו, אני הכי מפרגן לו, ואני גם בהחזר הכל בן 17, כן? יש לו עוד הרבה לאן להשתפר, אבל אני אומר, כרגע התקפית הוא הרבה יותר מרשים מהגנת, הוא מרשים הגנתית, אבל התקפית הוא פי כמה יותר מרשים.
אנחנו לשחקנים צעירים עושים הרבה פעמים הנחות, משתי סיבות, נטייה כזאת יותר להתלהב, לראות מה יש לו מאשר, ולהסתיר קצת את הבעיות ואת מה שחסר, בטח עם ההייפ. ודבר שני, כי הם כל כך צעירים, זה לא מבטיח, זה שאתה השחקן הכי צעיר לעשות משהו, או אחד הצעירים לעשות משהו, השלישי הכי צעיר בהיסטוריה, זה לא מבטיח לך שום דבר. ואתה יודע, לראייה, אתה יכול לעבור על הרשימה של שאר הצעירים, ותמצא שם לא מעט חבר'ה שלא התפתחו להיות מה שקיוו מהם. אנסו פאטי כמובן דוגמה די טריה, אבל יש עוד הרבה. וכן, הדרך עוד ארוכה, אבל דווקא היה רגע סמלי אתמול למשחק, שהוא דימם, שהוא, אתה יודע, הדימום, המלחמה, יש לו את הבייבי פייס הזה עדיין, אבל בסוף אתה אומר בלם ברסה, כזה פויול סטייל, אתה צריך את האדם, את החבישה, את הדבר הזה האיקוני של ההקרבה. וכן, תראה, הדבר היחיד המבאס זה שזה לא בקאמפ נו, אבל אני ראיתי את, ראיתם את העבודות של ההתקדמות, כן. ועומדים בלוז, אתה יודע, בנובמבר כבר, קודם כל החנייה בתת-קרקעית, הכל מתקדם כמו שצריך, ואומרים שכרגע עומדים בזמנים.
יפה. כן. אפרופו ככה נגיעה לגבי ההגנה לפני שנעבור קדימה, דיברתי על זה בכותרת, על זה שאנחנו כן רואים את ברצלונה משתמשת יותר בכנפיים שלה, מרווחת ממש, עד ששחקן מגיע עד לקו הרוחב ומוציא משם את הקרוס, וזה מתחבר לי לקונדה, כי בפגרה דיברו על זה שהצוות האימון ככה מתרגל אותו בצורה כזו, מדבר איתו, מכין אותו בצורה קצת אחרת. הכותרות שאני נתתי לזה זה פיזית, טכנית וטקטית. אומרים גם שהוא מתאמן יותר, אני יודע שאתה אולי פחות אוהב את זה, אבל בימים שיש אימון שחרור אחרי משחק, אז הוא כן מתאמן גם עם החבר'ה ששיחקו. ברמה הטכנית מתרגלים אותו, אומרים, כקשר אחורי לפעמים, כפיבוט, כדי ש יהיה ככה יותר פלוינט בכל מה שקשור למשחק המסירות וקבלת ההחלטות, וגם שמבחינה טקטית שאומרים לו, נותנים לו רעה לצאת יותר קדימה, לתמוך יותר קדימה. אני חושב שמה שככה הרתיע את קונדה בשנה שעברה מלהיות מגן ימני, זה שהוא חשש להיות מתויג, הוא אמר לא אולי מספיק טוב התקפית, וכבלם אני יודע שאני מספיק טוב ושם אני רוצה ויכול להצליח, ובברצלונה מצליחים, הצליחו למצוא לו איזושהי עמדה שהיא חצי בלם, אבל כן רוצים שהוא יצא קצת יותר קדימה, ויש לו את זה. ההחמצה הגדולה של פליקס מדאבל פס נהדר שלו בצד ימין עם גונדואן, יצר בסך הכל במשחק אתמול 3 מצבי אבקה, הכניס 12 כדורים לשליש האחרון. כלומר, אם הוא יעז יותר ביחד עם התעוזה שכבר יש לקנסלו, שגם הוא הכניס כדור מצוין לרפיניה במחצית הראשונה שהחמיץ שם הברזילאי, ברגע ששני המגנים מצטרפים, בין אם ביחד בין אם לסירוגין, אז השיפור ההתקפי הזה של קונדה הוא עוד בשורה טובה בתוך הבשורות הטובות שיש לברצלונה בתקופה האחרונה.
כן, שני המגנים, אתה יודע, אחד הוא ימני שמשחק בצד שמאל קנסלו, ואחד שהוא בלם שמשחק מגן, זאת אומרת שניהם לא הכי טבעים, זה מאוד אסימטרי, כי קונדה הוא לא, אתה יודע, קנסלו יש נשמה של קיצוני, קונדה יש נשמה של בלם. אז הנטייה, קונדה מעדיף לו יותר להיכנס לאמצע, כמו שמגן מודרני עושה, אבל אני חייב להגיד ש קונדה אף פעם לא נראה יותר שלם עם העמדה הזאת של מגן ימני, עושה אותה ביותר ביטחון, ביותר הבנה, הוא מבין גם שהעמדה היא פחות משנה, כי הוא חצי בלם, חצי בדיוק. מגן, הרי הסיפור למה הוא נכנס לשם, כי לברסה היה בעיות שם, היא הייתה, אתה יודע, חדירה, ואז הוא הביא אותו להתמודד עם... עם שחקנים בכירים, הוא עצר את כבר הצחליה נהדר, הוא עצר את סמואלינו, והוא בשבועיים הקרובים, שבועיים שלושה, הוא הולך להתמודד פעמיים עם בפה, פעם עם ויניסיוס, זאת אומרת, קונדה הוא אחד השחקנים הכי חשובים של ברסה, אגב, 19 משחקים רצוף בברסה, 90 דקות הוא משחק, יש לו רצף שהוא לא יורד מהדשא, אני חושב שהוא... אחד השחקנים שפחות מדברים עליו, היה לו ירידה העונה הזאת, וכמו רפיניה הוא גם שחקן שמדברים על אפשרות למכור אותו, להכניס כסף כי יש לו שוק, וברסה צריכה את הכספים, אבל כמו שהוא נראה הוא חוזר לעצמו, היה לו איזה ירידה העונה שפתאום הוא לא נראה גם אתלטית שם, משהו במשטר אימונים כנראה שפגע כן. בו, אבל הוא חוזר לעצמו בענק בחודש וחצי האחרונים, הוא נראה נהדר הגנתית, אתה יודע, התקפית גם כשהוא עשה, כמו שאמרת, את הקצת התקפית, אבל הוא עשה את זה טוב, ואני חושב שגם הוא יישאר בסוף בברסה.
יש, מה שאמרת קודם, דווקא אין לי בעיה עם זה שמאמנים אותו יותר. אחת הבעיות, מסתכל על זה ככה בצורה טיפה יותר רחבה, לקח אתכם למשחק שלדעתי זה היה בתחילת העונה, משחק ידידות נגד טוטנהאם, אראוחו מול דיוויסון סנצ'ז, זה נראה
נכון,
לי
היה. נכון, עם הספרינט.
שני, עם הספרינט, באים שניהם לכדור, מה קורה השאר, טאק. תופס את האמסטרינג, שוער האחורי, ביספס פמורל, בשביל לוינטל פה. הנקודה היא כזאת, יש פער, הפער הכי גדול שיש בין בלם לבין מגן, זה המקמות והמספרים של הספרינטים במשחק וההי ספיד רנינג. אני יכול לראות סיטואציה בה בשביל להצליח להכשיר אותו בצורה טובה, יותר להיות מגן ולהתמודד עם העליות והירידות האלה, זה באמת העבודה על הספרינטים. זה מה שחסר לאראוחו ובגלל זה... הוא כמעט נפצע באותו משחק, בסוף, אם אני זוכר נכון, זה היה כאילו פרש, אבל עם קונדה גם, אין ברירה, וצריך לעבוד על הדברים האלה. אתה לא יכול פתאום להגיד לבלם, קרה ביום בהיר, כן, תקשיב, מהיום נגמר הסיפור שלך, אתה מגן. זה לא פיפה, זה לא פרו אבולושן. אתה צריך להגיע למצב שאתה כן מכין אותו ברמה הפיזית, להתמודד עם העומסים האלה, שמצופים לו לעומת עמדות אחרות. אני שמח לראות שזה מסתפר, אני שמח לראות שברצלונה לוקחים טיפה יותר ברצינות את הנושא הזה של אימונים לקראת תפקוד מסוים, ואני מקווה שקונדה ימשיך.
אז זה החלק האחורי, דיברנו ככה על שחקנים בחלק הקדמי, גם על פליקס, גם על רפיניה, לבנדובסקי לא כבש אתמול, אבל הגיע למצבים, הייתה לו גם את הפתיחת רגליים היפה במהלך של הגול, אבל לבנת, אני רוצה לשאול אותך על הקישור של ברצלונה, פרנקי ופדרי לקראת חזרה, קריסטנסן עם פציעה קלה, קישור די מאולתר עם סרג'י ופרמין שמצטרפים לגונדואן, אבל יש בו משהו אחר בקישור הזה. זה לא הקישור הברצלונאי הקלאסי, אבל יש בו משהו שבתקופה האחרונה בשילוב הזה, יחד עם פרמין הוורטיקלי, יחד עם גונדואן, שברגע שהוא נמצא קרוב לרחבה, הוא מחלק. הוא מחלק את הכדורים, גם הכדור לקנצלו, גם הכדור לקונדה עם מסירות הרוחב שהפכו למצבים גדולים. יש... איזשהו משהו בקישור הזה שנותן לברצלונה איזשהו ניחוח מעט יותר התקפי, כן. אולי משהו שהוא כאילו פחות צפוי, כי אומרים הפרנקי ופדרי שהם הטלנטים הכי גדולים, בזמן שהם נהדרים פתאום הקבוצה כן משתפרת דווקא בגזרה הזו.
כן, וקריסטנסן שבנו אותו בתקופה האחרונה, צ'אבי, בתור הפיבוט, בתור הקשר האחורי, אז גם הוא חסר, זאת אומרת, ארבעה קשרים חסרים, הקשרים הבכירים, ו... אני חושב שהשחקן הכי חשוב העונה של ברסה והכי טוב של ברסה, אם אני צריך לבחור, זה גונדואן. האיש שנוגע בכדור, בטח בגלל הפציעות גם של פרנקי ואחרים, לבוא שחקן חדש למועדון, להביא משהו מהביא בעונת התאקלמות, זה פילי. אנחנו מדברים על באמת מי שהיה קפטן של מאנצ'סטר סיטי עונה שעברה, אלופת אירופה טריבליסטית, עם הסטנדרטים של גוארדיולה, מישהו בגרמניה עדיין, אחד השחקנים הכי חשובים, ובברסה הוא שחק העונה 200 ומשהו דקות יותר מג'יל קונדה, שזה מקום שני, כן? זאת אומרת, הוא עם אחר בהופעות, הוא כל משחק העונה נדמה לי שיחק בליגה, נכון, 30 מחזורים, לא יורד מהדשא, גם נגלסמן, אתה יודע, מאמן של נבחרת גרמניה, בא בטענות שברסה שוחקת אותו לגמרי, אין ברירות מבחינה פציעות, מה שאנחנו רואים בחודש האחרון זה את גונדואן הרבה יותר טוב, התקפי, זאת אומרת בשליש האחרון המסירות האיניאסטה האלה בצד למגן שיביא את כדור הרוחב, אז הוא עושה את זה נהדר, ואני חושב שהוא השחקן, בוא נגיד ככה, בלי, זה הקש האחרון, בוא נגיד, אם גם הוא היה הולך, ברסלונה, אתה יודע, פרמין יש לו את הניצוצות, האנרגיות, שחקן צעיר, הוא כל מן משחק לעומק, יש לו את האיכויות, סרג'י רוברטו שם, כי תמיד איכשהו כולם נפצעים והוא בא, אבל בסוף האיכות הזאת באמצע, גונדואן הוא האיש שמחבר הכל, הוא האיש ש... עוד נותן לברסה קצת מהארומה של הסגנון שלה, שזה לא יהיה רק כדורגל ישיר עם האחרים, כי סרג'י רוברטו מוסה הרבה כדורי עומק טובים, וגם פירמין עושה את התנועות לעומק, וברסה במצאי שחקנים הנוכחי הרבה יותר קבוצה ישירה מאשר קבוצה של הסגנון, השואו וכל זה, אז זה קצת שונה מברסה שאנחנו רגילים לראות, אבל במובן הזה, מי שקצת מחבר אותה זה גונדואן, דווקא השחקן החדש, ובעיניי עונה מדהימה, גם הקשר שלו עם לבנדובסקי, הרבה פעמים הוא עוזר לו להיכנס לעניינים, המסירות שלו, כל הרבה שחקנים שהוא מכניס אותם לעניינים, קנסלו ורפיניה, קיבלו ממנו כדורים אדירים אתמול, גם קונדה, בעיניי באמת עונה מדהימה, ואגב גם צ'אבי אמר על גונדואן שיש לו עונה מדהימה, שהמספרים מראים את זה, ושאתה יודע, הוא מביא המון המון מחוכמת המשחק והניסיון שלו.
נדב, לסיום של המשחק הזה, שתי שאלות. אחת, פסילת השער של רפיניה. התעצבנת, הבנת, החלת, הפנמת, פתחת את ספר החוקים?
לא, אני רק ישבתי עם עצמי ותהיתי אם ישעו הפעם את צוות עבר וצוות האימון, כמו שקרה באיזה עוד תקרית כזו של שיפוט מאוד חמורה ובולטת. מעניין, מעניין. מה אני אגיד לכם? תראו, הדבר המשותף באמת זה שאני חושב שפשוט השיפוט בספרד ממשיך לשבור סים, כי זה ברמה מאוד בסיסית של חוקים כבר. שאלה היא מה יעשו עם זה, שאלה מה טבעס יעשה עם זה, מי שכבר סוף סוף יחליף את טבעס, לא יודע.
ולגבי הליגה, היום בלילה ריאל מדריד בבית נגד אתלטיק בלבאו
לא הרביעית. אני רואה את הכותרת, אני כבר אמרתי, לא. נגיד את זה דור.
ויניסיוס לא משחק, גם ניקו לא משחק האמת, אבל תיקו וזה נהיה שש הפרש ויש לנו קלאסיקו.
גם אם הם יפסידו בטעות לארנסטו ולוורדה את
המשחק הזה,
גם אם זה חמש הפרש, הליגה של ריאל.
הליגה של ריאל, טוב.
ועכשיו, המלפפוניאדה.
אתה רוצה להחיות את הליגה, לבנטל, בכל זאת?
לא. כאילו, מה רוצה? כן, אבל לא רוצה לזרות חול בעיני הציבור, ובוא נגיד את האמת, ריאל מדריד...
טובה יותר.
האליפות שלה, כי כן, גם הקלאסיקו הברנבאו, ריאל יש משחקים יחסית נוחים, אז קיצור, איך בכל פרמטר, זה צריך להיות שריאל מדריד, אבל... ברסה, אתה יודע, רוצה גם ליגת אלופות.
טוב, וזה ככה, זו התקופה עכשיו שאני הכי אוהב בעונה, כי זה גם מני טיים מצד אחד, על הדשא, וזה גם חימום לקראת עונת המלפפונים, בארץ זה לא קיים נגיד, אבל בברצלונה ובריאל מדריד למשל, בניגוד למקומות אחרים, ההכנות כבר בעיצומן, המון שמועות, בברסה זה קצת פחות מגובש, בגלל המצב הכלכלי, בריאל מדריד יש לך מועמד לעמדה, אלפונסו דייביס צד שמאל, אתה יודע שאותו רוצים, בלם החליטו לניורו, עליו הם הולכים, הולכים עד הסוף, אצל ברצלונה, בגלל המצב הכלכלי, אז אנחנו כל פעם נקבל איזושהי רשימת מקולת לאותה עמדה, עם פערים מאוד גדולים בין המועדף לבין מה שיוצא בסוף, אם תרצו קימיך או סובימנדי או איך גמרנו עם רומאו, כל מיני דיווחי הוואבר כזה. בברצלונה מאוד רוצים את השחקן, גם מאוד ישמח לבוא, הוואבר לא בטוח שבמצב הכלכלי זה יכול לעבוד, כן נראה שמתמקדים לקראת הקיץ בשתי עמדות משמעותיות, שזה כנף שמאל וקשר אחורי, והשם החדש ישן שעלה לגבי כנף שמאל, בהתחלה זה היה דיווחים קטנטנים, ואז הגיע דוני חואן מרטי, שהוא כתב אמין בגרסה של, בגזרה של ברצלונה, והוא אומר ברצלונה לא שכחה מניקו ויליאמס. ניקו ויליאמס צריך להזכיר, היה יכול לסיים את הקיץ, בקיץ הזה, את החוזה שלו ולהיות שחקן חופשי, הוא העריך חוזה, הסעיף שלו נשאר על 50 מיליון, לא העלו יותר, כי הוא רוצה שבלבאו תקבל סכום כסף עבור מעבר שלו, בפגרה אגב, ראינו אותו מצטלם המון, מעלה מלא סטורים עם, עם למין, הוא קורא לו אבא, הוא קורא לו ילד, יש שם איזשהו וייב, בדיווח שהוא גם ירצה מאוד להגיע לברצלונה, ובעיניי שוב, אני לא יודע אם יצליחו להסתדר עם אתלטיק בלבאו, 50 מיליון זה לא משהו שברסה יכולה לשלם בקלות, אלא אם יגיעו לאיזשהו הסדר שזה לא יהיה בבת אחת, אלא באיזשהם תשלומים מסוימים, אבל מבין האפשרויות הקיימות, ברור שברצלונה הייתה רוצה להביא את לאו, יכול להיות שהייתה רוצה להביא את כבר אצחליה, חבר'ה כאלה, אין לה את הכסף בשביל החבר'ה הממש גדולים, של אזור ה-80, 90, 100 מיליון אירו, ניקו ויליאמס, בקונסטלציה כזו אחרת, אם מצליחים להגיע להסכם כלכלי כלשהו עם אתלטיק בלבאו, הוא בצד אחד, למין בצד שני, שני שחקני כנף טבעיים עם המהירות, עם הדריבל, שוב, בהתחשב במה שברצלונה יכולה להשיג, אני חושב שזה יכול להיות מעל ומעבר, אני מאחל לה את זה, ואני מאחל את זה גם לניקו, שלפי הדיווחים מאוד ירצה להגיע לברצלונה.
אם אתה מוכר את טרפיניה ואיניגו מרטינז, יש לברסה לא מעט נכסים שיכולה, הבעיה היא שכולם יודעים את הצרות הכלכליות ומשחקים אותה קשה במסע ומתן, כמו שקורה למועדונים גדולים, אבל מבחינת ברסה שאתה לוקח בשביל גם את המושלים, קח לדוגמה את מיקה מרמול, שהוא בכלל שכן בלס פלמאס, אבל לפי הדיווחים ג'ירונה רוצה אותו בעשרה מיליון, שחצי מעשרה מיליון הולכים לברסה. ברסה כן, בסכום כזה על ניקו וויליאם, שזה שחקן, בוא נגיד 50 מיליון זה בערך חצי, אם לא פחות מחצי מה שהוא אמור לעלות, זה עסקה שאתה לא מפסיד ממנה, כי גם הוא יהיה פלופ בגילו וכל זה, אתה אחרי זה יכול למכור אותו בסכום דומה. אז ניקו וויליאמס בוודאי שאם אתה יכול אתה מביא אותו. אני חושב שהוא, אתה יודע, להביא אותו ואת למין ימל, זה שני שחקני עתיד שכדור על הספרדי, זה עוצמות אדירות. וכן, זה אתה יודע, אני חושב, אני יותר מסתכל על מי אתה מביא במרכז השדה, ועלה השם שלו בוטקה.
נכון, הסוכן שלו דיבר אחרי שצ'אבי אמר במסיבת העיתונאים לפני נפולי שאם יש שחקן אחד שהוא היה מביא זה היה רוצה להביא את לובוטקה מנפולי לקישור האחורי.
אקסל טוויגו גם, זאת אומרת הוא מכיר את הליגה, הוא שחקן בסגנון לברסה וזה, ובוא נגיד שכמו שנפולי נראית גם הראש שלו לא שם, אבל אני חושב שכן זה שחקן שיכול לעשות את זה בברסה, אבל לך תדע.
כן, גם בעמדת הקשר האחורי, זה שוב, יש לנו רשימה כל כך ארוכה, יש לנו את אוננה מאברטון, שהוא סגנון אחר, אוננה, והוא הרבה מאוד כסף, וקימיך שנכנס לשנת חוזה, ועוד לא יודע מי יהיה המאמן הזה, עוד לא החליט מה יהיה איתו, ויש לנו עדיין את אלש גרסיה, ויש לנו עדיין את ג'ורג'יניו, שהוא בעברה חופשית, זאת אומרת, בהתאם ליכולת הכלכלית, המנעד הוא כל כך גדול, מצד אחד חולמים על שחקנים ב-60-70 מיליון, מצד שני יכול להיות שיסתפקו בסוף בשחקן בעברה חופשית, אבל
אני לא חושב שקימיך יגיע, אבל אם זה אפשרי, זה שחקן נדיר להביא אותו.
זאת אומרת, זה יכול, תיאורטית, זה יכול להיגמר באיזה עונה, בקימיך, כי הוא נכנס לשנת חוזה באיזושהי עסקה וניקו וויליאמס, ובאותה מידה זה יכול להיגמר בג'ורג'יניו מארסנל שמסיים חוזה, ובבריין סרגוסה בהשאלה מביירן, ככה שהרווח הוא מאוד גדול, ולכן
האם זובימנדי?
נראה לי, אם צ'אבי ילך אז יכול להיות שגם המועמדות שלו תרד מהפרק, וצריך להגיד עוד משהו, בינתיים בברצלונה צריך לחשוב גם על,
אם אתה מביא להם את איניגו מרטינז,
למי?
לסוסדד.
לא, כמה תוריד את המחיר שלהם?
אתה חושב שהוא ילך לשם אחרי שהוא, אחרי הבגידה? לא נראה לי.
אני חושב שאין לו כבר מקום בספרד לאיניגו מרטינז, אני חושב שהוא שרף את עצמו במספיק מקומות. סעודיה, אחלה יד.
כן, אבל אפרופו בלמים, בברצלונה יצטרכו לתת את הדגש גם על הערכת החוזה של קוברסי וגם של הראוח.
עזוב, אני לא מוכן לשמוע את השם הזה יותר, מציתי יותר.
אולי תשמע אותו בקיץ הבא. בקיץ הקרוב לא נראה לי, אבל בקיץ הבא כשהוא מסיים חוזה ולקראת המונדיאל.
פרוש, לא יכול לשמוע את השם הזה, די.
טוב, לא יכול לשמוע את השם הזה, אז נדבר על האקסיט שלו.
הייתי מחזיר אותו עם אבא שלו, היה מממן את המשכורות של השחקנים ושל דני אלבס.
מעניין.
לא רע. טוב, נביט קדימה, פגרה בליגה הספרדית במחזור הבא, לכבוד גביע המלך, מה שאומר, המשחק הבא של ברצלונה, יום רביעי הבא, אחרי 10 ימים של מנוחה, 10 באפריל, 10 בלילה, פריס סן ז'רמן מארחת את ברצלונה למשחק הראשון ברבע גמר ליגת האלופות. ישב בכיסא שלך נדב אחר בפרק הקודם, שאלתי אותו איך קיבלת את ההגרלה, והוא אמר, בהתחשב ביחס לאפשרויות שיכולנו לקבל, הייתי ממש ממש מבסוט. האם גם אתה עם תחושות טובות לקראת המאצ'אפ הזה?
אני אגיד לך מה, אני חושב שפריס סובלת מבעיות מאוד דומות של ברצלונה, היא מאוד תלויה ביכולת האישית שלה, מעל הכל, מעל הכל. אפשר באמת להגיד שהיכולת האישית בפריז טובה מזו בברצלונה, לגמרי, אבל זה אפשרי. כי זה נופל על יום, על איך הם יקומו בבוקר, זה ייפול על איך הם יגיבו במגרש, זה ייפול על איך השחקנים האלה התנהלו בדיוק באותו רגע. זה יכול לקרות. בוא נאמר, הקבוצות הבאמת רציניות שיכנו לקבל, שיכלו להביך אותנו, חלקן מתמודדות אחת מול השנייה, במקרה של סיטי וריאל, ויש קבוצות שפשוט הרבה יותר מגובשות, שגם בימים הרעים שלהם, הם עדיין יכולים לעשות צחוק מברצלונה. פריז, אני לא, זה לא שאני בטוח חותם בדם על זה שברצלונה עוברת אותם, אבל דווקא מולה יש סיכוי.
מעניין, צריך להגיד, פריז תשחק הלילה בליגה, יש לה אחרי זה משחק בגביע הצרפתי, ועוד מחזור ליגה לפני המשחק מול ברצלונה, בזמן שברסה לא משחקת.
3 משחקים לפריז עד שברסה פוגשת אותה, זה מדהים.
בדיוק. עכשיו, צריך להגיד לבנטה לגבי פריס סן ז'רמן, אתה יודע, אנשים לא תמיד רואים את כל המשחקים בליגה הצרפתית וכולי, זו לא אותה פריס, התרגלנו לפריס של, ה... של הסוג של גלקטיקוס, כן. עם נימר ומסי
ואמבפה,
עברה מהפכה, גם הרבה מאוד שחקים, גם לואיס אנריקה שסוף סוף הביאו מאמן רציני על הקווים, אחרי שככה הביאו מאמנים שאולי היו קטנים יותר ביחס לרמת, ה... לרמת הכוכבים, אז זו לא אותה פריס, מצד אחד ממה צריך להיזהר מלבד אמבפה, שזה האוביוס, ומצד שני מה יכול להיות להיות נקודות התורפה שברצלונה בכל זאת תוכל דרכן להעניש את פריז.
אחד הדברים המדהימים, אף אחד לא מדבר שזה הדרבי של אוסמן דמבלה, כן? שאתה יודע, השחקן הזה שכולם מדברים על זה שבפריז הוא עדיין לא נפצע אפילו פעם אחת.
זכות רפאל פולו, כן. יש לציין.
תראה, אנחנו מדברים על באמת תהליך של בנייה מחדש, אתה יודע, פרויקטים, אני לא כך אוהב לי שמדברים על פרויקטים כדורגל, כי אתה יודע, זה מאמן שני תוצאות לא טובות, אז הפרויקט הלך. אבל באמת פריז זה אחד השינויים הכי גדולים, אחרי, אתה יודע, שהיה לנו את רמוס ומסי וכל כך הרבה הוותיקים האלה שהיו שם, נאמר כמובן גם, ועכשיו זה הקבוצה של אמבפה, ומה שמעניין, יש כמה דברים מעניינים, קודם כל פעם ראשונה, אנחנו יודעים שאמבפה יעזוב בקיץ לריאל מדריד, וזה שם את זה, את ה... בעצם עושה את זה ממש מיסיונרי, את העונה הזאת, את הרצון, החלום הזה שהילד מפריז, או מפרברי פריז, יביא את, ה... את פריז לזכייה בליגת האלופות. יש איזו תחושה שדווקא עונה, בגלל שאין נאמר ואין מסי ואין רמוס ואין את כל האלה, לא מדברים על פריז כמו בעונות קודמות, ששמו אותם אחת הפייבוריטיות ולחץ. העונה יש איזה שקט תעשייתי יחסית, בפריז. דבר שני, אמבפה גם שעוזב, אז פעם ראשונה והיחידה בעצם באחרת פריז שלו שמנהלים לו את הדקות משחק, שראינו לפני שמינית הגמר ליגת האלופות עם רס וסדת שמקבל מנוחה בליגה, קצת מורידים אותו מהדי שיש תלות מדהיגה באמבפה במספרים, אתה יודע, אין להם שחקן בדאבל פיגרס לפריז, והוא באיזה 30 ומשהו, באמת התלות בו יצומה. יש להם לא מעט שחקנים חדשים כמו הבלם ברלדו, שמצד אחד הם מביאים הרבה איכות והרבה רוח רננה, מצד שני במשחקים גדולים במעמד שהם לא היו בו, זה סימן שאלה. כן, וורן זעיר אמירי הצעיר בקישור, אתה יודע, משהו בפריז הזאת, יש פוטנציאל שהם יכולים ללכת עד הסוף, אבל אתה אומר, ביום נתון מנצ'סטר סיטי או ריאל מדריד במיטבם, יהיה להם מאוד קשה, הם יהיו אנדרדוג. אז פה לשני משחקים, הגומלין בבית, יש לברסה בהחלט הזדמנות, זה מאוד קרוב, אנחנו זוכרים את השלושה מול, של אמבפה מול מסי וכל הזה, הפעם זה יהיה התמודדות מאוד צמודה, אני קשה לי באמת 50-50,
אני רוצה להגיד שני דברים לגבי,
אני יכול ללכת להערכה
לגבי המפגש עם פריס סן ז'רמן. האחד, הגנתית היא עדיין לא מצליחה להתייצב, היא ספגה שניים עם מונפליה ומול ניסי ספגה ושניים מול רמס וגם מול ריאל סוסיאדד היא ספגה, ככה שלהתקפה של ברצלונה יש את היכולת בפורמה הטובה שבה היא נמצאת, ועם צ'אבי לא יפחד, תכף נדבר על ההרכב לקראת המשחק הראשון לפחות, יש את היכולת להכניע את פריס גם במשחק החוץ. מה שאותי ככה היה מדאיג מבחינת ברצלונה, אני אגיד משפט במרכאות כפולות, שאני פחות מודאג מהם בפה, לא כי אני לא מודאג עבור ברצלונה ממנו, ברור שהוא השחקן הכי מסוכן, אבל אני יודע מה אני הולך לקבל, ואני יודע שגם יש את הראוחו כבלם ימני, ואת קונדה בצד ימין, והשניים האלה, אין הרבה בעולם שאתה יכול להגיד, אוקיי, אלה שניים שאני אומר, וואלה, אולי הם יכולים להסתדר עם קילן אמבפה. העניין הוא שבפריז יש גם את הצד השני, זה יכול להיות דמבלה שישחק שם, זה יכול להיות ברקולה שהוא ככה בספק, אבל עוד מישהו שיכול לשחק בצד השני, וזה יהיה האתגר בברצלונה, כי בצד שמאל, תכף נדבר על הרכב, מאוד יכול להיות שאנחנו נמשיך לקבל את קנסלו, שהוא לא שחקן ההגנה הכי ממושמע, וזה יהיה מעניין לראות איך ברצלונה מתמודדת מול קבוצה שיש לה את הכישרון ואת היכולת ושחקני טופ בשני הקווים, ולא רק בצד אחד, לא להתמקד רק באגף אחד. בנפולי, אוקיי, הצליחו לייצר את צעדיו שכבר רצחליה, הצליחו להתמודד עם אוסימן, בצד השני שחקנים לא רעים, פוליטנו וכולי, אבל זה לא הלבל של, של דמבלה, ושם יהיה האתגר. כלומר, הפוקוס הוא על אמבפה, אבל הרעה, הצרה יכולה לבוא מהצד השני, ושם ברסה תצטרך להיות ככה יותר זהירה, וזה מביא אותי לשאלה, אדב, בתור רועד ולא רק, למשחק הראשון, בחוץ, באיזה סגנון, איזו ברצלונה היית רוצה לראות? כזו שבאה, אתה יודע, לבוא ואנחנו ברצלונה ואנחנו נבוא לנצח גם אם זה בחוץ, או דווקא ברצלונה שבאה להיות קצת יותר זהירה וחושבת על איך היא מעבירה את ההכרעה לגומלין?
המשחק בפריז הוא משחק מאוד מרכזי מהמון סיבות. קודם כל, פריז קבוצת בית סך הכל טובה. היא כן יודעת לשמור על הבית שלה. ברצלונה בחוץ, אפשר באמת להתווכח על זה, כמה היא תצליח להתמודד עם פריז בכל גדולתה. גם יש איזה סוג של הזדמנות פז כזו, בגלל פערי האינטנסיביות בלוז של כל אחת מברצלונה אחרי שבוע וחצי חופש, אל מול פריז שיש לה...
מה טוב יותר? כי אתה יודע, יש כאלה שאומרים שדווקא להיות חדים ולשחק כל כמה ימים זה שומר יותר על ה...
דווקא אחרי הפגרת נבחרות, אני חושב שדווקא שבוע וחצי על ההכנה והמנוחה זה משהו שהוא כרגע אידיאלי יותר. האם עדיף להיות זהיר יותר או ללכת עד הסוף? תשמע, אני, כמו שאני מכיר את שווי, הוא בטח ינסה כן לעלות זהיר ולהיות מחושב ולראות מה קורה, ובהתאם, אני מקווה שיהיה דינמי מספיק לזהות ההזדמנות ולהגיד, טוב, יאללה, הם לא פה, אנחנו הגענו חדים יותר, עשינו את השיעורי בית שלנו, צריך לנצח בפריז.
תן לי את ההרכב שאתה חושב שצריך לפתוח במשחק החוץ בפריז.
במשחק החוץ, בוא נראה. נגיד, הייתי הולך עם הראוחו וקוברסי באמצע, קונדג' וקנצלו באגפים. הייתי...
קישור?
קישור, קישור זה...
קריסטנסן אמור להיות קשיר כי הפציעה שלו קלה, פרנקי שהוא... אמור להיות בסגל, אבל פרנקי...
פרנקי זה סימן שאלה, אני לא חושב שזה המשחק הראשון שהייתי מכניס אותו, סביר להניח שואלה כמחליף, בכל מקרה לא הייתי שם קישור אחורי נגיד רק עם פרנקי, אני חושב שבסוף אין מנוס והלכת עם הטריק החדש של צ'אבי.
קריסטנסן נפתח.
כן, קריסטנסן נפתח.
כן, לפחות למשחק החוץ כדי לנסות ולא לספוג. בדיוק. שוב, יש בעיה עם הבילדאפ כשהוא נמצא, אבל לפחות הגנתית זה נותן יותר שקל.
ויכול להיות ששוב אנחנו נראה את פרמין וגונדואן, אולי פרנקי במקום פרמין, עוד לא קשה לי להגיד כרגע.
אולי סרג'י רוברטו, בגלל המעמד והניסיון.
אולי.
למרות שאני חושב שהייתי מעדיף את פרמין. הייתי מעדיף באופציה...
סרג'י רוברטו, אתה צריך טוב בגומלין מול פריז.
זה נכון.
למין ימל בטוח יפתח, לבה בטוח יפתח, בשמאל.
וכאילו ברור לנו שרפיניה הוא כרגע גם אחרי המשחק הוא השחקן בקושי הכי טוב, אבל יש לי איזושהי תחושה, אני לא אתפלא, היה לפני המשחק נגד נפולי ולפני המשחק נגד אתלטיקו, אמרתי כאן שאני חושש שצ'אבי במשחקים האלה יחזור לקישור המעובה שלו, כלומר יוותר על איזה רפיניה ויוסיף, יהיה גם פרמין וגם סרג'י רוברטו. אז אני עדיין חושש שהוא יעשה את זה, פעמים קודם הוא לא עשה את זה וזה נראה טוב וזה הפתיע לטובה, אז אני מקווה שהוא לא יחשוש, ובגלל שזה משחק חוץ ומשחק ראשון, יבוא לנסות לרק עם עוד קשר כדי להחזיק את הכדור, כדי להתגונן עם הכדור.
אין לו מספיק שחקנים לזה, אבל...
יש לו, יכול להיות את קריסטנסן, גונדואן, סרג'י רוברטו ופרמין.
אני לא, בסוף... קשה להמיד שהוא יגמור את כל הקישור שלו, גם מי שנשאר לו באופציות מהספסל.
ופרנקי יהיה כאופציה מהספסל, כקשר גיבוי כזה. לא אתפלא, לא אפול מהרגליים, ואני לא יודע אם אני לא אוהב את זה בתור חובב כדורגל, אבל אני גם כן אבין את החשש המסוים, עם כל הכבוד ללס פלמאס, ואפילו לנפולי שברצלונה עברה אותה ומחאו לה כפיים והכל טוב. פריס סן ז'רמן זה לבל אחר, גם מנפולי.
אבל לס פלמאס ב-25 דקות עד ההרחקה הראשונות, עד ההרחקה של בייס, כן שיחקה כדורגל שאתה יכול לצפות מקבוצות ברמות הגבוהות של החזקת כדור, של לחץ גבוה, של פריז, כן תאתגר אותה בטח ובטח בבית שלה, האינטנסיביות, הרמות האלה. ברצלונה כן, מה שאני מאוד מעודד זה הצירופים, הנעת כדור המהירה, איך הם יוצאים, משתחררים מלחץ, עם ביטחון רב, זה הם עושים נהדר. עכשיו צריך להגיד, בפריז יש לא מעט שחקנים שיכולים להפתיע אותך, קולומואני וגונסלו רמוס ודמבלה ופביאן רויס, שחקנים לא יציבים כאלה, אבל משחק נתון, יש להם הרבה איכות, גם אסנסיו, כן, אז אתה יודע, ביום נתון השחקנים האלה מסוכנים מאוד, אבל בסוף, אתה יודע, כשאתה היריב של פריז, אתה בא לעצור את אמבפה, ושאחרים ינסו לנצח אותי, זה מה שהטקטיקה בבית, יש לפריז את היכולת לעשות מחבש. אני רוצה להזכיר שזו קבוצה פריז שיש לה עוצמות עם מהירות, לא רק אמבפה, עוד שחקנים, דמבלה ואחרים, שלמה אני מזכיר את זה? כי דווקא בגומלין, שברסה תהיה חייבת ללחוץ גבוה ולהשאיר שטחים, היא תהיה חשופה וזה יהיה מסוכן לא פחות. טוב. אנחנו זוכרים גם מה קרה פעם אחרונה שהם בפסחק בקמפנו.
זה נכון.
פעם זה לא יהיה בקמפנו לפחות.
כן, המשחק עוד רחוק המשחק הראשון, אבל אם היית קובע את היחסים בווינר, איך היית רואה את יחסי הכוחות?
על הראשון או בכלל?
הראשון, על הראשון.
על הראשון, לא, פריז פייבוריטית בבית שלה.
אבל לא פייבוריטית של 1.2-1.3.
לא, לא.
פייבוריטית של
1.7.
כן, אפילו צפון.
1.7.
יש לי תחושה שדווקא בווינר ילכו על פייבוריטיות, לא פייבוריטיות לברצלונה, אבל בוא נאמר על 1 פריז סן ז'רמן באיזה, אפילו 2, וברסה 2.3 כזה. כאילו לא מאוד.
לא, ניצחון של ברסה, אני חושב ש... בוא נגיד, אם אני הייתי עושה את זה, היה צריך להיות ניצחון זה 3. כן, כי ברסה, אתה יודע, תשמח מאוד עם טקו, ופריז הלחץ הוא לנצח, משחק בית ראשון.
אז גם בתחושה זה משחק של טקו?
כן, אבל תראה עוד פעם, אנחנו קצת מקדימים, יש פריז 3 משחקים, הראשון זה הערב מול מרסי.
לברסה אין עוד, לכן אנחנו מדברים כבר על פריז.
נכון, אבל זה קלאסיק, ואתה יודע, יש הרי צריך להיות מי יגיע באיזה כושר, מי יהיה פצוע, מי יהיה בכלל... בוא נחכה, אבל זה באמת, שמע, רבע גמר קיבלנו בליגת אלופות העונה, קשה לזכור רבע גמר יותר איכותי, שמקבץ יותר קבוצות, כאילו, אתה אומר, 8 או 9 הכי טובות באירופה, חוץ מאינטר שמה, וזה כיף, אתה כל משחק פה חגיגה.
הימור תוצאה למשחק הראשון?
בפריז, 2-1 לפריז.
2-1 לפריז, וזו תוצאה סבירה מבחינת ברצלונה?
כן, מה, קודם כל אין שערי חוץ, אז כל תוצאה שהיא לא הפסד בשני שערים ומעלה היא בסדר גמור.
זה סיכוי כאילו.
כן?
אני אומר איקס, אני אומר טקו.
וואלה.
כן, אני אופטימי היום, אה? כן, טקו.
נזכיר שאתה יודע, פריז עברה את ריאל סוסיידד, כאילו, אז היא חוזרת עוד פעם לספרד, יש פה, אתה יודע, בוא נראה איך זה מתקדם, אתה יודע, מסורת...
מה הכוונה?
לא, אני זוכר שיש כזה קטע של קבוצות שמקבלות כאילו רק יריבות ממדינה אחת, ואז עוברות כל הדרך כזה, אתה זוכר כמו ריאל מול הגרמניות, כן. אז עכשיו כאילו פריז, יש איזו הרגשה של המסע של אמבפה, שעובר מול את ה...
ספרד.
כן.
היה את הציטוט של צ'ואמני, שאומר, כולם מתלהבים מהם בפה, אבל כשהם יראו אותו בקרוב, הוא אומר, יראו אותו על בסיס יומיומי, אז הם הבינו כמה ענק הוא, ואז שאלו את הם בפה על זה, אז הוא אומר, כן, שיחקנו נגד ריאל סוסיידד בספרד, עכשיו אנחנו נגד ברצלונה, אם אנחנו עוברים, אנחנו יכולים להיות נגד אתלטיקו, אז כן, בספרד יראו אותי הרבה בקרוב.
אתלטיקו ואז ריאל, יכול להיות כל הדרך.
כן, ויכול להיות גם בעונה הבאה בריאל. טוב, בהצלחה לברצלונה, עם המשחק הראשון הזה נגד פריז סן ז'רמן, עם נדב אופטימי, מי אנחנו נתווכח.
אתה נתת אימור?
לא, אבל אני יותר בכיוונים של לבנטל, של הפסד בהפרש של שער אחד. הפסד של שער אחד.
יש לי חבר שביקש מילה על ויטור אוקיי, וזה, אתה יודע...
כן, ויטור אוקיי לסיום.
כן, לא, רק מילה, כי נזכרתי שקיבלתי אתמול הודעה מאוד ברצלונה, והבטחתי לו שבפודקאסט, הוא רצה שבשידור, למה צ'אבי לא סופר אותו? אז זה כמו שהזכרנו בכדורגל, כמה זה עונתי, ופתאום בדצמבר תחושה שהתקפה לא פוגעת, לבנדובסקי לא פוגע, ואין אף אחד שהוא כובש חוץ מלבנדובסקי, וגם אחרי זה בסוף ינואר נפצע פרן טורס, היה הרבה לחץ, פציעות, חיסורים, אתה מביא אחד כמו ויטור רוקה, הצעיר, כן, בן 18, וזה היה נראה נכון לשעתו, אפילו גם דיברנו על זה בשביל לתת את שיהיה מחליף לבנדובסקי שיכניס בו חיים.
יכול להיות שעצם ההגנה שלו קצת עוררה לחיים
כן,
לבנדובסקי.
נכון, ואת זה ההתעוררות של לבנדובסקי, כמה אחוזים אפשר לתת להגעה של רוקה שפתאום הוא דואג, מסתכל ואומר יש לי מחליף, הוא גם צ'אבי החליף אותו כמה משחקים, לבנדובסקי גרם לו לדאוג, אז נזכיר את זה, אבל בסופו של דבר רוקה עדיין מתאקלם, ומאוד יכול להיות שאם עונה הבאה הוא יהיה טוב, יגידו, זה הרבה בזכות החצי העונה הזאת שהוא הייבוש, זאת אומרת, אנחנו בכדורגל כולנו חכמים בדיעבד, אתה יודע, זה לא חידוש גדול, אבל רוק עד עכשיו 2 גולים, 239 הופעות, ומה שבולט בו, שצ'אבי מנסה אותו באימונים בכל עמדות ההתקפה, הוא מדיבר על זה הרבה, הוא אמנם את 2 שערים כבש כשחקן מצד שמאל, שזו העמדה הכי טבעית שלו גם בברזיל היה בעיניי הכי טובה, אבל הוא מאוד אוהב את עמדת חלוץ מרכזי, אז בוא נראה אותו, אני חושב שעונה הבאה, אולי נראה אותו מושאל, אולי הוא נשאר, לא יודע מה העתיד שלו, אבל כרגע זה תקופה התאקלמות לא קלה לשחקן שבא ישר ברזיל לרמות הכי גבוהות, וכמובן מוסיף הלחץ, איך שרואים את הנדריק פורח בנבחרת בימים האלה, ואז משווים לרוקי, כי זה תמיד ריאל מול ברסה, אז בברסה אומרים, מה אתם עושים את זה? לא, תשבו את הנדריק ללמין ימל, ואז אנחנו במצב יותר טוב, אתה יודע, כל הוויכוחים האלה. שטויות במיץ, אבל אותנו זה מעניין. תשמעו, חבר'ה, עוד 3 שבועות לקלאסיקו, זה הכותרת. קלאסיקו שיעשה לנו סדר, יומיים לפני ליל הסדר.
יפה. לבנטל, נדב, תודה רבה לשניכם, תודה לכם שהזנתם, בהצלחה שוב לברסה מול הפריזאים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.